אוקיי, בפעם הקודמת ניסיתי להציג את ה... התחלתי לפני, בפעמים שלפניה, דיברתי על שתי תפיסות קיצוניות, אחת מהן זה תפיסה פלטוניסטית שנצמדת לאיזשהו מודל אוטופי, לאיזו אידאה אפלטונית ורוצה לכפות אותה על המציאות, זה האפלטוניזם ש... פופר לא אוהב אותו. כנגדה יש את התפיסה שאפשר היה להבין אותה מתוך דבריו של פופר עצמו, שזה אומר לזרוק את האידאות. זאת אומרת, להישאר עם, בלי אוטופיות, בלי אידיאולוגיות, כן, להרוג את האידיאולוגיות. וזה כשל הפוך, שבעצם אומר שאין לך שום אפשרות לתקן את העולם אם אין לך מודל שמולו אתה משווה את העולם, שאליו אתה חותר, לא אונס, אבל חותר. ולכן צריך להיות איזשהו אפלטוניזם רך שאומר יש אידאות, יש מודל שלם, אבל צריך לדעת שהיישום של המודל האידיאלי ההוא במציאות הוא תמיד יותר מורכב. זאת אומרת, לא ללכת עם זה עם ראש בקיר, לא להרוג את כל מי שלא מסכים איתך כדי לכפות את המודל האפלטוני שלך על המציאות. זה היה במישור החברתי. במישור, מה שעשיתי בפעמים האחרונות זה לנסות ולהציג את אותו דבר במישור האישי. לא האידיאולוגי הקבוצתי הקולקטיבי, אלא במישור האישי. ובמישור האישי בעצם יש גם כן שתי צורות התנהלות של אדם. יכול להיות אדם, כן, קראתי לו הקדוש המוסרי, שהוא בעצם, לא אני קראתי לו, זה, ככה זה נקרא בספרות, שהוא בעצם יש לו איזשהו סט של ערכים או צורות התנהלות מוסריות, הצו הקטגורי של קאנט, אם תרצו, והוא בכל דרכיך דעהו, כן? בכל צעד שהוא עושה, הוא בודק את זה לאור העקרונות שלו ומחליט מה הוא עושה. כי אני גם אמרתי, הבאתי דוגמה לדבר הזה, החתונה שבה כל אחד רקד כמו שהוא למד, כן? מי שלמד בצורה כזאת גם רקד בצורה כזאת. וזה בעצם איזשהו סוג של התנהלות מאוד לא טבעית. איזו התנהלות כזאת שאתה לא נותן לשכל הישר שלך או לתחושות הטבעיות שלך להוביל אותך, אלא כל הזמן עושה את החשבון מה נכון ומה לא נכון לפי התפיסות המוסריות. ושוב פעם, מאוד דומה למה שקורה במישור האידיאולוגי, אבל עכשיו אני מדבר על האדם הפרטי, על האינדיבידואל. הצד השני אומר, או, אין לי אידיאלים, אני זורם. זאת אומרת, אין לי ערכים, אין לי תפיסות קנטיאניות, תיאוריות אתיות וכדומה, אני זורם עם המצפון שלי או משהו כזה. וזה בעיניי טעות הפוכה. זו טעות הפוכה בגלל שזו טעות לאו דווקא במובן שזה מוביל להתנהלות לא נכונה, זה גם נכון. אני חושב שמי שהולך עם הלב, הרבה פעמים מגיע למסקנות לא נכונות. צריך איזושהי בקרה של השכל, כן, בקרה אינטלקטואלית, אפלטונית, כדי לפקח, לעשות רגולציה על לאן הלב לוקח אותך. התחושה שלי, למשל, עמדה אישית שלי, אני לא רוצה פה להתחיל ויכוחים, אבל התחושה האישית שלי, למשל, שהוויכוח היום סביב החטופים, חלק מהבעיה שלו, אני מדבר על אלה שמנסים לדחוף לעסקת חטופים בכל מחיר ועכשיו, חלק מהבעיה שם זה שהם נותנים ללב להוביל אותם. זאת אומרת, הם לא מוכנים לתת לרגולציה האינטלקטואלית, כן, נקרא לה אפלטונית בהקשר שלנו, לשיקול דעת, מה נכון ומה לא נכון, לכבות את האהבה, כן, הלב יוצא, אתה רואה אנשים סובלים סבל איום ונורא, נהרגים, נאנסות שם נשים, בדיוק כל מיני דברים כאלה. המשפחות שלהם פה במצב נורא ואיום. אז ברור שהלב יוצא אליהם, זאת אומרת המצפון, הרגש הטבעי אומר שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי להביא אותם מיד. אבל בעיניי לפחות, התחושה שלי, עוד פעם, אני לא שם אני לא רוצה לשים פה קו ברור, כי גם אין לי קו ברור. אבל כן, צריך להיות איזשהו שיקול מאזן. ויש דברים שאותם אני לא אהיה מוכן לעשות. ולכן להגיד הכל עכשיו מיד בכל מחיר זו טעות, לא רק טעות טקטית במובן הזה שגם המשא ומתן שלנו פחות מוצלח כי החמאס יותר מתעקש, זה גם נכון. אבל זו טעות גם במובן הזה שלא נכון לשלם כל מחיר, זה פשוט לא, אסור לך לשלם כל מחיר. וזה איזשהו ביטוי, נדמה לי, לטעות השנייה. הטעות שאומרת, כמובן, מי שהולך רק עם האידאות ולא מקשיב לרחשי הלב, למה שהאנשים האלה עוברים, והמשפחות שלהם וכו', זה גם בעייתי. זאת אומרת, תשמע, עם כל הכבוד לתיאוריות והכל, יש פה אנשים במצב נורא ואיום. אז אני אומר, יש פה, אתה צריך ללכת על איזושהי דרך אמצע כזאת, שאתה לא מתעלם ממה שהמצפון או הלב שלך אומר, אבל אתה לא נותן לדבר הזה להוביל אותך. זה לא מה שיקבע את מה שאתה תעשה. זה איזשהו אינפוט שצריך לשקול גם אותו, שמקבלים את ההחלטות. והתחושה שלי שבוויכוח היום אין כל כך את האיזון הזה. יש את אלה שלוקחים את זה לקצה הרגשני, הלא הפלטוני, כן, הפופריאני אם תרצו, ויש כאלה שלפעמים התחושה, אגב, חלק מהם באמת נמצאים בערך באמצע, אני חושב, אבל התחושה, או לפחות איך שמציגים אותם, ולא תמיד בצדק, זה שהם מתעלמים לחלוטין מהתחושות הטבעיות האלה, והם הולכים עם האידיאולוגיות ועם העקרונות הכלליים, וגם זה נראה בעייתי. זה נראה בעייתי, אמרתי, משתי סיבות. א', מי ש... הולך על דרך האמצע, סליחה, מי שלא הולך על דרך האמצע, יקבל טעויות, יקבל התנהלות לא נכונה. אז מי שהולך רק עם הלב, בסופו של דבר יעשה דברים שהם לא נכונים, גם לא נכונים מוסרית. זאת אומרת, יש לשכל מה להגיד בעניין הזה. את ההחלטות האתיות שלנו אנחנו צריכים לקבל פה, לא פה. הלב הוא אינפוט. אז לכן אתה יכול להגיע לטעות ב... בהחלטה, אבל יש פה בעיה, לא יודע אם יותר יסודית אני חושב, וזה שההחלטות שמתקבלות מפה אין להם ערך, אין להם ערך מוסרי, זאת אומרת כשאתה עושה את הפעולה שאותה אתה עושה בגלל שהלב שלך כואב, זה פעולה חסרת ערך. פעולה מוסרית זאת פעולה שנעשית מתוך מחויבות לצו המוסרי, במובן הזה אני חושב שקאנט צודק, בלי זה אתה כבשה, כן? זאת אומרת, כבשה גם כן לא פוגעת באף אחד, כי זה הטבע שלה, לא לפגוע באף אחד. האם אני אומר שהכבשה יש לה אישיות מוסרית בלתי רגילה, ראויה להערכה? לא, אין לה אישיות בכלל, יש לה פשוט את הטבע שלה, היא הולכת עם הטבע שלה. לשמחתה של הסביבה שלה, הטבע שלה הוא סימפטי. אז לכן היא הולכת עם הטבע שלה, וזה בסדר, זה נעים לחיות לידה. אבל בן אדם לא אמור להיות כבשה. בן אדם צריך ללכת עם ה... לקבוע לעצמו את המסלול, את היעדים, את הערכים, את המטרות, עם הראש, לא עם הלב. ולכן, גם אם הלב לוקח אותך לכיוון הנכון, עכשיו אני אומר, לא בגלל שהלב ייקח אותך לעשות טעויות, אלא בגלל שפעולות שנעשות על פי הלב, אין להם ערך. אין להם ערך. זאת אומרת, הפעולות שלך שיש להם ערך, זה פעולות שנעשות מתוך הכרעה, מתוך שיקול דעת והחלטה, מה בעיניך הדבר הנכון. הבאתי את הדוגמה, כן, של בשדה בוקר שמה, של בקשת מחילה האפלטונית הזאת, כן, הבקשת מחילה הזאת שאני לא מרגיש שום ייסורי מצפון, אבל אני מבין שהייתי לא בסדר, ואני בא ומבקש מחילה מאותו אחד שפגעתי בו, שבעיניי זאת בקשת מחילה נפלאה. בקשת מחילה נפלאה בגלל שהיא בקשת מחילה שנעשית רק באמת לצורך העניין, בגלל שאתה מבין שהיית לא בסדר. כי בקשת מחילה שבאה מתוך נקיפות מצפון שיש לך, אז במידה רבה אתה עושה את זה בעצם בשביל עצמך, לא בשביל הנפגע. אתה רוצה להרגיע את איסורי המצפון שלך. אז אולי אתה עושה את הדבר הנכון, אבל מה שאתה עושה הוא חסר ערך. זאת לא פעולה, כן, מה שקוראים בפילוסופיה, זאת לא פעולה של agent, סוכן. כן, כשאדם שפועל נחשב סוכן, נחשב agent, במקום שבו הוא מקבל החלטות, שוקל בדעתו, מחליט ומבצע את מה שהוא החליט. אם הוא לא עובר את התהליך הזה, אז הוא לא agent, אז הוא כבשה. ובמובן הזה אני חושב שללכת רק עם הלב או עם התחושה הטבעית הזאת זה דבר בעייתי משתי הסיבות האלה, גם כי זה יוביל לטעויות, לדברים שלא נכון לעשות אותם, וגם בגלל שפעולה מן הסוג הזה היא לא פעולה בעלת ערך מוסרי. וזה מביא אותי לסוף הפעם הקודמת.
ועוד פעם אני חייב להגיד, אני ממש מרגיש הפוך כרגיל, מכיוון ש ההכרעה הערכית היא בכלל רציונלית. בעצם אי אפשר לנמק את הנימוקים הרציונליים שצריכים כביכול להשכל שקלתי, אין להם בסיס, אין להם יסוד. אי אפשר לנמק ערכים באופן רציונלי, ואנחנו מכריעים רק רגשית, ולהגיד שאין איזה ערך, ממוסס את כל עולם הערכים בכלל.
מסכים לרישה אבל לא לסיפה, אני חוזר על זה כי אנחנו כבר התווכחנו, אני לא מסכים. זאת אומרת, אני מסכים שאין להם הנמקות, ערכים זה אקסיומות אתיות, זאת אומרת, לאקסיומות אין הנמקות, אבל אני לא מסכים שבגלל זה זו תוצאה של רגש, ממש לא. יש אינטואיציה, יש תפיסות שהן תפיסות יסוד, וזה בסדר, עם זה אני לגמרי בעד ללכת, זה הבסיס גם לכל חשיבה לוגית, כל חשיבה לוגית מבוססת על הנחות יסוד. זה לא אותו דבר כמו ללכת אחרי הרגש, רגש זה משהו אחר. הטור הלפני האחרון נדמה לי שמוקדש בדיוק לעניין הזה, להבדל בין אינטואיציה לרגש. אז אני, כשאני אומר ללכת אחרי השכל, אין פירושו להיות מחשב. זאת אומרת, להיות מחשב, יש לי עקרונות, אני עושה את החישוב ואני מגיע למסקנה. ברור לי שאי אפשר למחשב גם את התהליך השכלי, האינטלקטואלי. חלק ממנו אולי כן, אבל ברור שהוא מבוסס על הנחות שאותן אתה לא יכול להצדיק בצורה לוגית, כי אז אתה חוזר חזרה להנחות יותר יסודיות. אבל עדיין יש שכל ויש לב, ואני חושב שטעות ללכת עם הלב. אז אני אחדד את זה קצת יותר, באמת בהקשר ההלכתי, תורני, לא יודע איך לקרוא לזה, שאותו התחלתי בסוף הפעם הקודמת. בסוף הפעם הקודמת, מה?
אם אדם שאל למה להיות אדם הגון, למה לא לרצוח? אין, כל הספרים שבעולם לא יצליחו להסביר את זה. אז בסוף מה דוחף אותך להכריע לא לרצוח, שאסור לרצוח?
זה נקודה, לא צריך להסביר את זה. איזה ספר בעולם יסביר לך שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד? מישהו יכול להסביר לך את זה?
בסדר.
אקסיומה.
בסדר, אבל אקסיומה.
נכון, זה רגש?
לא, אבל בין שתי נקודות בקו אחד זה לא מחייב אותי לכלום. אבל לא לרצוח בן אדם זה מחייב אותי.
מה זה משנה? אני שואל אותך שאלה.
אני צריך להחליט, אני צריך לשלם מחירים.
קו ישר אחד. מה זה משנה אם זה מחייב אותי או לא? אתה אומר זה רגש? אי אפשר לנהל.
אני לא יודע את תחום המתמטיה, אני באמת לא יודע. לא, אני צריך לחשוב על זה.
לא צריך להיות מתמטיקאי בשביל זה. למדת גיאומטריה בתיכון, כן? אתה סיימת רפואה, אני מניח שלמדת גיאומטריה. אז אני שואל, בין שתי נקודות...
אז אני אגיד לרב את ההבדל, אני אגיד לרב את ההבדל. אני אגיד לרב את ההבדל. נכון, יש לי גם תחושה שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, אבל ישאלו אותי, תגיד, אם אנחנו ניצור לך עולם אחר שבו אפשר להעביר שתי קווים, אז אני אגיד זה לא מפריע לי שזה יהיה עולם כזה.
לא מדבר על מפריע.
אבל כשיגידו לי יש עולם אחר שאפשר יהיה לרצוח אחד את השני,
אני אגיד, לא מפריע לך.
אני אתכומם.
בעולם אחר יש עולם אחר. אני מדבר בעולם הזה. בעולם הזה בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד.
במקרה,
במקרה. זו שאלה שמה מפריע לי ומה לא.
במקרה, נכון, במקרה זה ככה.
במקרה, אבל זה נכון. ולמרות שאין לי הנמקה, איך אתה יודע שזה נכון?
ברור שזה אינטואיציה, אני לא חולק על אינטואיציה, אני גם לא יודע...
זה אני קורא אינטואיציה ולא רגש.
אני לא צריך לקרוא את הטור של הרב, ולא ידעתי שיש טור כזה, אני לא יודע אם יש הבדל גדול בין רגש לאינטואיציה.
טוב, אז עוד פעם, אז אני מסביר. יש הבדל מאוד גדול, והטור הזה בדיוק מדבר על הנקודה הזאת. אינטואיציה זה מה שעומד בבסיס החשיבה השכלית. רגש זה כמו לאהוב מישהו. אני אוהב מישהו, אתה לא אוהב אותו, יש לנו ויכוח? לא, אני אוהב אותו כי ככה הוא מדבר אליי. אליך הוא לא מדבר, אז אתה לא אוהב אותו.
לא, אבל רגש מוסרי, רגש מוסרי זה לא אני אוהב אותו ואני אוהב את השוקולד, אתה לא רוצה את הקטע, אתה
בדיוק הנקודה. לכן אני אומר שהמוסר שייך לאגף האינטואיציה ולא לאגף הרגש.
כן, אני לא בטוח שאנחנו חולקים כל כך. אני לא בטוח שבסוף אנחנו, שאני חולק על הרב, שבסוף, אני לא יודע, פשוט עניין סמנטי, לקרוא לזה רגש או לקרוא לזה, אבל זה משהו מחויבות.
אז אין לנו ויכוח, הכל בסדר. אז מצוין. טוב, בכל אופן, תראה, זה מלי שזה הטור לפני האחרון, או שניים לפני האחרון, לא זוכר כבר. על אינטואיציה. אחד או שניים לפני האחרון. בכל אופן, אז לענייננו, אני רוצה להדגים את זה דרך ההתנהלות התורנית-הלכתית. אז התחלתי בפעם הקודמת, הבאתי את הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שהרמב״ם, בקצרה רק, הרמב״ם אומר שמי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. ומה האלטרנטיבה? זאת אומרת, מתי אתה נחשב עבריין של עבודה זרה? כשאתה מקבל אותו עליך באלוה. מה ההבדל? לכאורה לאהוב ולראות מהקדוש ברוך הוא, זה היחס הראוי לאלוה. נכון? זה, ככה אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. אז אם את הדבר הזה עצמו אני מפנה כלפי אליל, זה היה אמור להיות עבודה זרה, לכל דבר בעניין, למאדרין. אז מה הרמב״ם מתכוון שהוא אומר שלא? הטענה של הרמב״ם היא שקבלה באלוה פירושה מה שהוא אומר אני עושה. מחויבות בלתי מותנית למה שהוא אומר. אקסיומה נורמטיבית. אוקיי? זהו. זה נקרא קבלה באלוה. וזה להבדיל, למשל, אם אני לא נוסע במהירות גבוהה כי אני רואה שוטר ואני מפחד שהוא ייתן לי קנס. זה לא עבודה זרה. למה זה לא עבודה זרה? כי אני עושה את זה משיקול אינטרסנטי. אני לא שומע בקול השוטר כי הוא אמר. אני שומע בקול השוטר כי אני מפחד שהוא ייתן לי קנס, או סתם כי אני יודע שהוא צודק, לא חשוב, אבל אני לא הפכתי את השוטר לאלוה. ובמובן הזה זאת לא עבודה זרה. עבודה דתית, הן עבודה זרה והן עבודת השם, זה עבודה שבבסיסה עומד אלוה. מה זה אלוה? אלוה זה ישות שיש לה סמכות מעצם מי שהיא. זאת אומרת, אם הוא אומר משהו, אני עושה את זה לא כי הוא צודק, לא בגלל שאני אוהב אותו, לא בגלל שאני ירא ממנו, אלא כי הוא האלוה. כן, כמו תומאס מלורי, המטפס הרים, ששאלו אותו למה הוא מטפס על האברסט, אז הוא אמר כי הוא שם. זאת אומרת, מי שלא מטפס הרים כנראה לא יבין את התשובה הזאת, אבל מטפסי הרים כנראה מבינים את זה. יש להם איזשהו, זה ברור, זאת אומרת, אם האברסט שם, אני מטפס עליו, אני לא צריך לנמקות למה. זה ברור מאליו. אז פה אותו דבר, זה המושג אלוה, לכן אמרתי שבתורה, אלוהים זה המילה שמתארת דיינים. למה? כי דיין, מה שמאפיין אותו, זה הסמכות הזאת, שמה שהוא אומר, מחייב אותי, לא כי הוא צודק, ולא כי הוא חכם, ולא כי אני אוהב אותו, ולא כי אני מפחד ממנו, אלא כי זה הסמכות שלו. זאת אומרת, כי הוא דיין, או שופט, כן? זאת המשמעות. לכן הוא נקרא אלוה. זאת אומרת, אלוה זה לא מישהו שברא את העולם, או מישהו שאני לא יודע מה. אלוה זה, בהגדרה הבסיסית, הוא גם ברא את העולם, אבל הגדרה הבסיסית של אלוה, המילה אלוהים, במובן המילולי, התרגום המילולי, המילה אלוהים פירושו בעל סמכות מנדטורית, לא מותנית. זאת אומרת, שמה שהוא אומר אני עושה, ואני לא צריך נימוקים אחרים שיסבירו לי למה לעשות את מה שהוא אומר. לכן, למשל, אם מישהו אומר לי, תראה, אני יודע שהשם הוא האלוקים, אבל עדיין, למה לשמוע בקולו? תן לי הנמקות, הסברים. אני אומר שמי ששואל את השאלה הזאת לא יודע שהשם הוא האלוקים. אם הוא יודע שהשם הוא האלוקים, אולי הוא שואל את השאלה הבאה, כי אלוקים משמעותו זה מישהו או משהו, שמה שהוא אומר אני עושה. לא, זה המשמעות של המושג אלוהים. אם אתה חושב שהוא ברא את העולם, זה משהו אחר. אם אתה חושב שהוא האלוהים, אלוהים זה זה. ולכן לא צריך הנמקות למה לציית לאלוהים. זה המשמעות של אלוהים. אלוהים זה מישהו שצריך לציית לו מעצם היותו מישהו או משהו. ולכן הרמב״ם אומר שאם אני עובד עבודה זרה או את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, זאת לא עבודה דתית במובן המלא של העניין. כי בעצם, כמו בקשת המחילה שם בשדה בוקר, בעצם אתה עובד מתוך מוטיבציות פנימיות שלך. אתה בא לרצות רגשות או תחושות שיש בתוכך של אהבה ויראה, לפרנס את התחושות האלה. לעומת זאת, קבלה באלוה, אני עושה את זה כי זאת האמת, כי זה מה שהוא אמר. מה שהוא אמר זה מה שצריך לעשות. משהו מאוד קר ומאוד לא אפלטוני כמובן. מאוד אפלטוני, סליחה, כן אפלטוני. משהו כזה שמנותק מהרגשות הפשוטים, מנותק, אני פשוט עושה את זה כי זה מה שצריך. הבאתי דוגמה, מקור נוסף מהרמב״ם בהלכות תשובה בפרק י', תחילת פרק י', ששם הוא מגדיר את האהבה לעשות את האמת מפני שהוא אמת. זה נקרא אהבה. לא מגדיר את זה כאמוציה, הוא לא מגדיר את זה כרגש, כסערה נפשית, למרות שבהלכה אחרי זה ראינו שכן, אבל הסברתי שאני לא חושב שהוא מתכוון לזה. הוא אומר שהעבודה מאהבה, להבדיל מאהבה ואירה שהוא מזכיר בהלכות עבודה זרה, ששם הוא מדבר באמת על הרגש של אהבה ואירה. פה הוא מדבר על אהבה במובן האינטלקטואלי, מה שכמה אחרונים קוראים אהבת השם השכלית. אהבת השם השכלית זה לאו דווקא מלווה ברגש, יכול להיות מלווה ברגש, אבל הרגש הוא לא העניין, הרגש הוא אולי תוצאה, אם בכלל. הדבר עצמו זאת איזושהי תובנה ברורה שמדובר פה בישות, שמה שהיא אומרת אני עושה, שאני מחויב לה באופן מוחלט. זה בעצם, אנחנו מבינים את המחויבות במישור האנושי, אנחנו מבינים את המחויבות כתוצאה של האהבה. הרמב״ם מגדיר את המחויבות כהגדרה של האהבה. זאת ההגדרה לאהבה, המחויבות. הרגש של האהבה בא אולי אחר כך, או אולי יכול להיות מעורב ביצירת המחויבות, אבל בסוף בסוף המחויבות כשלעצמה היא הבסיס. אגב, נפקא מינות גם ליחסים בין בני זוג וכדומה, שכן, האידאל ההוליוודי הזה שהכל זה רגש ותחושות, כן, אמוציות ודברים מהסוג הזה, ולעומת זאת אצלנו בחופה מקרים את הכתובה, מאיפה יגבו מהבן אדם שלא לא נותן לאשתו את מה שהוא חייב לה, מגלימה שעל כתפו וכדומה, וכולם מורטים את השערות, מה עושה המסמך המשפטי הזה פה בין כל המלאכים ורודי הכנפיים שם, של קופידון, כן, שבטקס הנישואין. ואני חושב שההסבר לזה הוא בדיוק זה, שבהלכה תופסים את בניית הבית וגם את האהבה כאיזשהו בסיס שיסודו מחויבות. קודם כל אתה מחויב. הרגש והכל זה ליד, זה בבסיס, זה חלק מזה, זה תוצאה של זה, אבל קודם כל בראש ובראשונה זה איזושהי מחויבות בלתי מותנית. גם אם בוקר אחד התעוררת והיא לא מוצאת חן בעיניך, אתה כועס עליה, לא יודע מה. המחויבות נשארת. המחויבות נשארת כי אתה התחייבת. ובמובן הזה, זאת האהבה שעליה מדבר הרמב״ם בהלכות תשובה, שהוא אומר, האהבה זה לעשות האמת מפני שהוא אמת. כי אני חייב, לכן אני עושה את זה. למה אתה חייב? ככה. כי הוא אלוהים, זה הכל, שם הוא אלוקים. זהו. אין לי הסברים אחרים, לא בגלל הכרת טובה, ולא בגלל ככה, ולא בגלל אחרת, אלא כי הוא אלוקים. זה הכל. אז יש פה משהו, ויטגנשטיין אגב כתב על זה, הוא מסביר כדרכו כל דבר בסוף הוא מגיע לככה, לפחות ויטגנשטיין מוקדם. והוא מסביר ככה את העבודה הדתית כאיזושהי מחויבות בלתי מותנית, וכל מיני פילוסופים דנים למה בדיוק הוא מתכוון, לנימוק כזה, לנימוק, הוא לא מתכוון לכלום, הוא מתכוון בדיוק לזה. זאת אומרת, שמחויבות דתית זה לא משהו שאני יכול להסביר לך, לא יכול לנמק לך. אם אתה לא מבין את זה לבד, כן, לא חש את זה לבד, אני לא אומר מרגיש כדי שלא יחשב אמוציונלי. כן, אם אתה לא מבין את זה בעצמך, אין לי כל כך דרך להעביר לך את הדבר הזה. זה לא משהו, זה כמו אקסיומה. מישהו שלא מבין שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, אין לי איך להסביר לו את זה. או להדגים לו. אתה תנסה להעביר עוד קו. הוא לא יצליח. הוא אומר, לא הצלחתי, אבל אולי אפשר. אתה לא תוכל להסביר לו, זאת אקסיומה. אבל זה נכון. זה לא אקסיומה כי כך בא לי. זאת אקסיומה כי זה ברור שזה נכון, למרות שאין לי הנמקה. זה תוצר של מה שקראתי קודם, אינטואיציה, לא רגש. רגש זה לא טוען טענות על העולם. אז זה מה שראינו בסוף הפעם הקודמת, שהרמב״ם בעצם רואה את העבודה הדתית כמו שקאנט רואה את הפעולה המוסרית. זאת עבודה שצריכה להיות מתוך מחויבות לצו, לעשות את האמת בפני שהוא אמת. כל הנמקה או מוטיבציה אחרת לעשות את הפעולה הזאת היא לא מוטיבציה אתית בהקשר הקנטיאני או דתית בהקשר של הרמב״ם. כן? זה לא ככה צריך לעבוד כשמחויבים למערכת נורמטיבית. אני אביא אולי עוד איזה מקור או שניים כדי שתראו את הדברים בצורה יותר אולי לפני שאני אביא עוד מקורות, אולי עוד הערה. אמרתי את זה כבר בכמה הקשרים אחרים. רב חולון וסרמן כותב, הוא מביא מהרמח"ל, מאמר על תשובה. מביא מהרמח"ל שבכל מעשה מצווה, בכל מעשה עבירה יש שני היבטים. היבט אחד זה הציווי, וההיבט השני זה המהות. כן, הציווי פירושו שאם אני עושה מצווה, אז אני מקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, המצווה הזאת גם כנראה נועדה להשיג איזושהי תועלת, זה המהות. יש את הציווי ואת המהות, ואם אני עובר עבירה, אז א', מרדתי נגד הציווי, זה הבעיה הראשונית שיש בעשיית עבירה, והבעיה המשנית היא, או הבעיה השנייה היא, שזה מוגדר כעבירה, בגלל שמי שעושה את זה מביא לאיזושהי תוצאה בעייתית. זה המהות. אז יש שני היבטים לכל אחד מהדברים האלה. אז עכשיו אני רוצה לחדד את הדברים. כשאמרתי קודם, מתי יש ערך למעשה דתי, או מוסרי, אבל בהקשר הזה דתי, מתי שאתה עושה זה מחמת העיינות לציווי, לא כי זה נכון. אלא אתה, זה גם נכון, אבל אתה עושה את זה בגלל שיש ציווי. זאת אומרת, כי האלוה הציווה, זה נקרא קבלה באלוה. מעשה שנעשה מתוך קבלה באלוה, זה מעשה שיש לו ערך דתי. אם האלוה הזה הוא אליל, אז זה עבודה זרה. אם זה הקדוש ברוך הוא, אז זה עבודת השם. אבל זה המשמעות של מעשה דתי. במעשה המצווה כשלעצמו, אם אתה שואל איזה ערכים נוצרים, או מה התועלות שיש ממעשה המצווה, יש שני תועלות. א', ציות לקדוש ברוך הוא, שזאת האמת, וב', התועלת האמיתית, שבגללה הדבר הזה מוגדר כמצווה. אבל מבחינת המוטיבציה שלך, למה אתה עושה את זה, אתה צריך לעשות את זה לא בגלל התועלת. אתה צריך לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. מין משהו נורא, נורא רובוטי. עכשיו אני רוצה להראות את זה ברמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים בסוף פרק ח', מדבר שם על הלכות גר תושב. אז הוא אומר ככה, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נסתוו בהם. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. יש פה גרסאות של ולא מחכמיהם, אבל הגרסה היותר מדויקת זה כנראה אלא מחכמיהם. מה הוא אומר פה? מאוד דומה למה שהוא אמר בהלכות עבודה זרה. בעצם אומר, אם אתה מקיים שבע מצוות בגלל הכרי הדעת, גוי, שמקיים שבע מצוות בגלל הכרי הדעת, הוא לא גר תושב. הוא לא מחסידי אומות העולם. כי הוא עושה את זה בגלל שהדבר הזה הוא נכון. כי הדבר הזה מביא תועלת. תועלת לא במובן של כסף, תועלת במובן הערכי אפילו. אבל הוא מביא תועלת, זה הכרי הדעת. הוא הגיע למסקנה שזאת הפעולה הנכונה. זאת לא עבודה דתית. הוא לא מחסידי אומות העולם במובן הזה, אין ערך דתי לפעולה הזאת. אלא מחכמיהם. מה זאת אומרת מחכמיהם? הוא הגיע למסקנה הנכונה, זאת אומרת הוא איש חכם. הוא עושה את מה שנכון לעשות. הוא עושה את המעשה הנכון. אבל אין לזה ערך דתי. זאת חוכמה, אבל לא חסידות. עבודת השם זה לא לעשות את הדבר כי הוא נכון, אלא לעשות את זה כי השם ציווה. זה נקרא עבודת השם. ובמובן הזה, זה ממש חוזר למה שהרמב״ם אמר בהלכות עבודה זרה. זה נקרא קבלה באלוה. רק אם אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא עליך באלוה, זה האנטיתזה של הלכות עבודה זרה. אם אתה מקבל את הקדוש ברוך הוא עליך באלוה, אז יש ערך של עבודת השם במצווה הזאת. אם אתה עושה את המצווה הזאת כי זה מתקן את העולם, כי זה הופך אותך לאדם טוב יותר, כי זה מיטיב עם הזולת, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז לא עבדת את השם. עשית את המעשה הנכון, אתה איש חכם, אתה מבין אל נכון מה ראוי לעשות, ואתה גם עושה את זה. אתה גם חכם וגם צדיק, אבל לא חסיד. חסיד, הכוונה, אין לזה ערך דתי. אתה לא עובד את השם. במובן הזה, זה ממש תמונת הראי של התמונה, של ה, של מה שכתוב בהלכות עבודה זרה.
הרבה פעמים יש משהו באמצע. אתה אומר, וואו, אני עושה את זה, כמה טוב שהקדוש ברוך הוא סיבה אותנו לעשות את החוקים כל כך טובים. זאת אומרת, אנחנו מודים שזה סיווי של הקדוש ברוך הוא.
כמה טוב השם, כמו ששרים החסידים. אני אגיע לזה עוד מעט. בסדר? אני חותר לשם, כי זה מביא אותי לחזרה לאפלטוניזם הרך. אז כרגע אני מציג אפלטוניזם נוקשה. עוד מעט אני אמתם אותו.
אני אומר שקשה לי להרוג גם עלי, כי זה מצווה מן התורה, זה קשה לי, אז אני לא יראי אלוקים, אני לא שום דבר.
מה זאת אומרת לא יראי אלוקים? זה לא קטגורי. אבל כאן עברת עבירה, כן.
הרב.
כן.
אם נניח אברהם אבינו, או אפילו הרב עצמו, חס ושלום, אם אין חס ושלום, אף אחד הרי לא כרגע לא מקשיב לנו. כל התורה הייתה כולה תורה של חליל עוול ופשע ואונס ורצח ואכזריות ושפלות. כל התורה, כ-99% מהמצוות, האינטואיציה, הרגש, הפשוט, הירוד כביכול שלנו אומר שזה פשוט מקומם. אבל אלוה הוא נשאר אותו אלוה. אנחנו הרי לא יודעים עליו כלום, וזה מה שהוא אומר. האם היה עולה על הדעת של מישהו כמו אברהם אבינו לקבל על עצמו מלכות שמיים ולציית לאותם מצוות ולראות בזה ערך נעלה כי הוא...
מישהו שאל אותי את השאלה הזאת באתר, אני עניתי על זה, אני אגיד לך בקצרה, אני חושב שהרחבתי טיפה יותר. א', אם זה היה טיבה של התורה, יכול שהייתי מגיע למסקנה שמקורה הוא לא אלוהי. ולכן לא הייתי מציית לה, זה א', אבל נגיד שהייתי מגיע למסקנה שמקורה הוא אלוהי. עדיין, בעצם היה פה דיסוננס. מצד אחד יש לי את החובה שקיבלתי אותו עליי באלוה, הוא האלוה, ומה שהוא אומר צריך לעשות. מצד שני, אני מחויב למוסר. וכמה שאני מחויב למוסר, אני נמצא בדילמה. עכשיו, מה הייתי עושה בדילמה הזאת? לא יודע. יכול להיות שהייתי הולך לפה, יכול להיות שהייתי הולך לשם. אבל זה לא אומר שיש זהות בין שני הדברים. המחויבות לאלוה והמחויבות למוסר זה לא בהכרח שני דברים זהים. אני צריך לעשות את זה בגלל המחויבות לקדוש ברוך הוא. זה הערך הדתי של המעשה. אם זה ינגוד את המוסר, אז אני בדילמה, ואני צריך להחליט מה לעשות, כמו בכל דילמה ערכית.
לא, אבל את ההתייחסות הנקודתית אני יודע, כרגע אנחנו מדברים במקרו, הכל, כל המצוות הם רוע. אם ישאלו את הרב, מה הרב אומר על האלוה, הוא רע. הוא רע, פשוט רע, חס ושלום.
אני אגיד על המקרו, אמרתי, אותו דבר.
ועדיין הרב יקבל את אולו?
עוד פעם, אני מקבל את אולו בגלל שהוא האלוה. אבל יחד עם זה, כיוון שזה לא מוסרי, אני אהיה בקונפליקט, גם כשזה במקרו. אמרתי,
אפשרות
נוספת, האפשרות הראשונה שהעליתי, שבעצם, אם באמת זה היה טיבה של התורה, יכול להיות שהמסקנה שלי פשוט הייתה שזה כנראה לא דבר השם. זה לא מה שהאלוה רוצה ממני, ואז אני לא בדילמה. בסדר, זה...
אבל זה אומר לנו משהו, מה אנחנו באמת מבינים מה זה אלוה.
נכון.
שהוא תכלית הטוב, ואם הוא לא תכלית הטוב, אז זה לא אלוה מבחינתנו.
לא, לא קשור, אבל המחויבות אליו, תראה, גם אותו דבר, נחזור לאהבה. אני אוהב את מישהו, או את מישהי, אוקיי? אני מניח שהאהבה הזאת קשורה איכשהו גם לתכונות של הנאהב, לזה שזה מוצא חן בעיניי. אבל בסוף בסוף, כשאני יוצר את המחויבות, המחויבות קיימת במנותק מהתכונות. עכשיו כבר אני חייב לו מעצם היותו מישהו. כשהחלטתי על זה שזה האיש הנכון שאיתו אני רוצה לבנות את חיי, אולי זה נטל בזה חלק, גם התכונות שלו. בסדר. אבל בסוף, כרגע המחויבות שלי היא לא לתכונות. היא מעצם העובדה שהוא בן הזוג שלי. ולכן אני מחויב. אותו דבר. כן, הזכרתי פעם, אני חושב, בהקשר אחר, יש בפילוסופיה אנליטית, מבחינים בין שם לתיאור. שם זה משהו שרירותי. אני קורא למישהו יעקב, או יצחק, או מוישה. אוקיי? יכולתי לקרוא לו בכל שם אחר. אני מדביק לו שם. זה עניין שרירותי. בתיאור, זה לא דבר שרירותי. תיאור צריך לתאר משהו שבאמת קיים. אני אומר, הבן אדם הזה הוא גבוה. אז אני לא יכול להגיד שהוא גבוה באופן שרירותי. אם הוא לא גבוה, זה משפט לא נכון. זאת אומרת, זה צריך להיות מעוגן במציאות. לכן תיאורים יכולים להיות נכונים ולא נכונים. שמות לא יכולים להיות נכונים ולא נכונים. עכשיו, פילוסופים אנליטיים מדברים על זה שישנם תיאורים שהפכו לשמות. למשל, העיר דרטמוט. העיר דרטמוט הייתה על השפך, על המאוס, של נהר דארט. דארט מאוס. אוקיי? עכשיו, באיזשהו שלב, ככה אומרים הפילוסופים, אני לא ראיתי את הגיאוגרפים בעניין, אבל הפילוסופים אומרים שנהר הדארט שינה ממסלולו. המסלול השתנה, הוא כבר לא עובר ליד העיר דרטמוט. אבל השם של העיר דרטמוט נשאר. למה? בגלל שדרטמוט התחיל אולי בתור תיאור. אבל בשלב שהתיאור הזה הפך להיות שם, אז זה כבר לא תלוי במציאות. עכשיו זה השם שלו. לא משנה כרגע שזה כבר לא רלוונטי. כן, אז זה דומה מאוד למה שאמרתי קודם, גם המחויבות שלי לנאהב, יכול להיות שהתחילה בגלל תכונות שלו וכימיה שיש בינינו וכדומה. אבל עכשיו, אחרי שהחלטתי על המחויבות, המחויבות הזאת קיימת לעצמה. אותו דבר אני אומר ביחס לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שחלק מהעניין שהחלטתי להיות מחויב, ושהחלטתי שהוא האלוהים, זה זה שאני מבין שהוא רוצה לעשות טוב, שאני אעשה טוב. אבל אחרי שהחלטתי את זה, ברגע שהוא האלוהים, זה אני כבר לא נזקק חזרה לזה שהוא טוב. אני מחויב לזה בגלל שהוא האלוהים. עכשיו, אם בסופו של דבר יצא שהוא גם לא טוב, אז יכול שאני אהיה בדילמה, ואז אני צריך להחליט מה לעשות עם זה. אם כל המערכת לא טובה, וזה מה שאמרת השאלה הגלובלית, יכול להיות שאני אגיע למסקנה שזה לא דבר השם, אז אין דילמה. אם זה רק דברים מקומיים, כמו שזה המצב עכשיו, האמיתי, אז באמת, טוב, יש דילמות באותם מקומות. אוקיי, אז אני רוצה לעבור לרמב״ם בחולין, בפירוש המשנה. במשנה מופיעה מחלוקת תנאים. כתוב ככה, על גיד הנשה. נוהג בתהורה ואינו נוהג בתמאה.
אחרים רואים את את המסך, אני לא רואה.
לא רואים? אני עשיתי שיתוף.
רואים, רואים. יש למעלה כרטיסייה עם מיטינג או סקרים?
לא, אני רואה.
אוקיי. דניאל, שומע? אומרים שיש כרטיסייה מיטינג או סקרים.
אני רואה כרגל.
אוקיי. אז במשנה שם בחולין, כתוב ככה, נוהג, בפרק גיד הנשה, נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמאה. אז תנא קמא אומר שאיסור גיד הנשה זה רק בגיד הנשה של בהמה תאורה. בגיד הנשה של בהמה תמאה אין איסור. זאת אומרת, אין איסור, אם אכלת אותו, אז אכלת בשר תמא. אתה עברת את האיסור, אבל לא איסור גיד הנשה. איסור גיד הנשה אין. רבי יהודה אומר, אף בתמאה. זאת אומרת, גיד הנשה חל גם בתאורה וגם בתמאה. אמר רבי יהודה, ועלו מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה תמאה מותרת להם, הרי זה נאסר על בני יעקב גיד הנשה, אחרי המאבק עם המלאך, ובאותו שלב עוד לא הייתה הבחנה בין בהמה תאורה לבהמה תמאה. עוד לא היה מעמד הר סיני. אמרו לו, אז עונה לו תנא קמא, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. זאת אומרת, התורה מתארת את זה בספר בראשית, אבל למעשה הציווי הזה נאמר בסיני, הציווי שלא יכול גיד הנשה. זה בפרט מעניין להגיד הנשה, כי כבר הרשב"א בחידושי אגדות על ברכות, הרשב"א מאיר שם שאנחנו יודעים מחז"ל שבשביל שדבר מסוים יהיה לאו, אז צריך להיות מילת מפתח. הישמר, פן ועל. זה נקרא לאו, או לא. זה ארבעת המילים שהן מילות המפתח. אם הן לא קיימות, אין לאו. בגיד הנשה לא מופיע. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, לא יאכלו זה לא מתאר, זה לא מצווה. לא כתוב לא תאכלו. כתוב על כן לא יאכלו, זאת אומרת, בני ישראל לא אוכלים את גיד הנשה בגלל הסיפור הזה. איפה הציווי? איפה האיסור לאכול גיד הנשה? אין איסור. אז הרמב״ם, המשנה פה אומרת, יש איסור, הוא נאמר בסיני, רק מיקמו אותו בספר בראשית כדי לתת לנו את ההקשר, איך הדבר הזה נוצר. אבל בעצם זה נאמר בסיני. אז הרמב״ם שם בפירוש המשנה מעריך בעניין הזה, אני מביא פה את הקטע הרלוונטי, ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו, והוא אמרם מסיני נאסר. והוא, שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, איננו עושים זאת אלא מפני ציווי השם על ידי משה, ולא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמוהו. דוגמה לכך, איננו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי אסור. כן, עבר מן החי נאמר כבר לבני נוח, אבל בסיני הצטווינו שזה יישאר אסור. וכן, אין אנו מלים, בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה, להימול כמו שמל אברהם עליו השלום. וכן, גיד הנשה, אין אנו נמשכים בו אחרי איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבינו. הלא תראה, אומרם, זה סוף מסכת מכות, 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני. כל ה-613 נאמרו בסיני, לא לאברהם אבינו, לא ליעקב, אלא בסיני. וכל אלה מכלל המצוות. אז מה בעצם הוא אומר? אני חושב שמה שצריך להגיד פה זה שהתורה עצמה ניתנה בסיני. בתוך התורה היה גם ספר בראשית. אז זה לא שבסיני היה איזשהו ציווי וספר בראשית הוא פיקציה. אלא בסיני ניתן ספר בראשית כשבתוכו גם הציווי. ואנחנו עושים את זה לא בגלל שבספר בראשית כתוב ציווי. או בגלל הציווי שהיה אז. אלא בגלל שבתורה שניתן לנו בהר סיני מופיע הציווי הזה בספר בראשית. זאת אומרת, אז זה המשמעות של שזה חזר בסיני. זה כאילו, עצם זה שזה ניתן בתורה, זה כנראה החזרה. לא שבחור עכשיו ציווה את זה עוד פעם. בכל מקרה, אבל לענייננו, מה שהרמב״ם אומר כאן, זה מאוד דומה למה שראינו בדבריו בהלכות מלכים. בעצם אומר, אנחנו בעצם אוסרים את גיד הנשה, לא כי יעקב עשה את זה, ולא כי זה זכר למלאך, ולא בגלל שום דבר כזה, למרות שזה כנראה התשתית איך נוצר האיסור הזה. אבל עכשיו אנחנו עושים את זה כי הצטווינו בסיני שאסור לאכול גיד הנשה. אבל את הציווי האלוהי זה הקבלה באלוה. הקבלה באלוה ולא הכרי הדעת, ולא הנימוקים, ולא המהות של האיסור, התועלת של המצווה או הנזק של האיסור, אלה לא המוטיבציה שבגללה אנחנו נדרשים לעשות את זה. אנחנו נדרשים לעשות את זה בגלל שהיה ציווי בסיני. אנחנו מחויבים לציווי כי קיבלנו את הקדוש ברוך הוא אלינו באלוה. אז הוא חוזר כמעט על אותו דבר בלכות מלאכים. אני חושב שיש הבדל, זה אני אגיד בסוגריים, אני חושב שיש הבדל בשני המקורות האלה. בלכות מלאכים, הרמב״ם מדבר על השאלה, מה צריכה להיות המוטיבציה של האדם שעושה מצווה. האם המוטיבציה צריכה להיות כי המצווה הזאת היא טובה, היא משפרת את העולם וכו', או המוטיבציה צריכה להיות כי הקדוש ברוך הוא ציווה ואני מחויב, קבלה באלוה. זאת אומרת, המוטיבציה צריכה להיות קבלה באלוה. תחשבו רגע על החוק. בחוק בחוק של המדינה, אם מישהו שילם מיסים סתם כי הוא פחד, או מוטיבציות כדי, לא יודע מה, להיראות אזרח שומר חוק, אבל הוא לא באמת מחויב לחוק. הוא לא עשה את זה בגלל שהוא תופס שהחוק מחייב, אלא מסיבות צדדיות. למחוקק זה משנה משהו? זה לא מעניין, נכון? מבחינת המחוקק, מי שמקיים את החוק, הכל בסדר, לא מעניין אותי המוטיבציות שלו. זה ממש לא חשוב. מה שחשוב זה מה הוא עושה, או לא עושה. אוקיי? אז אלה בעצם שני הדברים החשובים. אומר הרמב״ם, בהלכה זה כן חשוב. בהלכה, אם אתה לא עושה את זה מתוך המוטיבציה הנכונה, קבלה באלוה, אז זה לא חסידות, זה לא עבודת השם. זה מה שאין לזה ערך, זה אולי מצווה לא נשמע או משהו כזה, אבל זה לא הערך הדתי השלם. אוקיי? אתה לא חסיד. זה, במובן הזה, ההלכה שונה מהמערכת המשפטית הרגילה, שהיא מתעניינת במוטיבציות. המערכת המשפטית הרגילה מתעניינת במה אתה עושה ומה אתה לא עושה. פה, בפירוש המשנה בגיד הנשה, הרמב"ם אומר משהו קצת שונה. פה הוא מדבר על התיאוריה של המשפט, לא מה צריך להיות בראש שלך כשאתה מקיים מצווה. הרמב"ם הלכות מלכים שואל, כשאתה מקיים מצווה, מה צריכה להיות המוטיבציה שמניעה אותך לזה? קבלה באלוה. הוא מדבר על המוטיבציה של האדם עושה המצווה. מה צריך להיות המוטיבציה שמניעה אותו לעשות את זה? בפירוש המשנה בחולין הוא בכלל לא מדבר על זה. הוא מדבר על שאלה תיאורטית. מה הסיבה שאנחנו מחויבים לעשות את זה? הציווי בסיני. שאלה מהסוג הזה קיימת גם במערכת משפט רגילה. במובן הזה זה אותו דבר. כן, הנס קלזן היה איש הוגה של תורת המשפט, אוסטרי, שהוא היה פוזיטיביסט ידוע, והוא בעצם אמר שמערכת משפטית בנויה בצורה היררכית של נורמות, נורמות היררכיות. זאת אומרת, יש נורמות מסוימות שמחייבות אותנו, מעליהן יש נורמות שמהן נגזרות הנורמות האלה, ומעליהן יש עוד נורמות וכן הלאה, עד שמגיעים לראש הפירמידה, ששם יש את מה שהוא קורא הנורמה הבסיסית, הגרונד נורם, כן? זאת אומרת, הנורמה הבסיסית זה בעצם האקסיומה שעליה יושב כל המבנה התיאורטי, למה אני תובע אותך על זה שלא עשית את החוק? כי יש נורמה בסיסית שאומרת שצריך לציית לחוקי הכנסת. מכוחה אני בא אליך בטענות, מכוחה אני תובע אותך. אבל זה לא אומר שכשאתה מקיים את חוקי הכנסת, אתה צריך לעשות את זה כשבתודעתך, אתה צריך להחזיק את זה שלכנסת יש סמכות, ואתה מכוון לשם ייחוד קיום מצוות שמיעת דברי הכנסת. זה לא מעניין את המחוקק. אבל כן מעניין את המחוקק, התיאוריה ההלכתית, המשפטית, סליחה, מכוח מה אני תובע ממך לציית, או תובע אותך אם לא צייתת. זאת שאלה תיאורטית, זאת לא שאלה פסיכולוגית או, 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 או מוסרית או נפשית, לא יודע איך לקרוא לזה, שמדברת על המוטיבציה של האדם. אלא השאלה, מה ההצדקה התיאורטית לתביעה מבן אדם לציית לחוק? אז פה יש את הנורמה הבסיסית, ובהלכה זה מעמד הר סיני. הציווי של הקדוש ברוך הוא, עצם זה שיש קבלה באלוה, זה הנורמה הבסיסית של ההלכה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שבפירוש המשנה, הרמב״ם לא מתעניין בשאלה למה אני עשיתי את זה. הוא מתעניין בשאלה התיאורטית למה אני חייב לעשות את זה. בהלכות מלכים, הרמב״ם מדבר על השאלה מה הייתה המוטיבציה שגרמה לי לעשות את זה. נפשית. שאלה להיכנס לנפשו של האדם. בלי שהמוטיבציה הזאת קיימת שם, המעשה הזה אין לו ערך דתי, או לא ערך דתי מלא. אוקיי? זה רק הבדל בין שני המקורות האלה, אבל לענייננו, עדיין אנחנו רואים כאן שיש פה איזושהי תפיסה של הקבלה באלוה. הקבלה באלוה זה הנורמה הבסיסית, הקבלה באלוה צריכה להיות המוטיבציה שלי לעשות את הפעולות, ובלי זה, זאת לא פעולה שיש לה ערך דתי. אז זה צד אחד של המטבע. ובעצם עד כאן כל כן.
מה בדיוק העמדה של חכמים פה? לא כל כך הבנתי. מה?
לא הבנתי.
העמדה של חכמים שם בסוגיה הזו. מה זאת אומרת, היא נאמרה בסיני, אבל נאמר במקומו.
נכתב במקומו, אבל נאמר בסיני. אומר הרמב״ם, זאת לא טענה היסטורית, זאת טענה נורמטיבית. כשאנחנו מקיימים את הדבר הזה, אנחנו לא מקיימים את זה בגלל שבני יעקב נהגו לא לאכול גידה נשה. אנחנו מקיימים את זה כי בסיני הצטווינו לא לאכול גידה נשה. הציווי בסיני יכול להיות שניזון מהמנהג של בני יעקב. אבל מבחינתנו כרגע, כן, אותו מהלך כמו האהבה, כמו שדיברתי קודם, אז מבחינתנו כרגע מה שמחייב זה העובדה שהיה זה ציווי, ולא זה שבני יעקב נהגו לעשות את זה.
אני חושב שרב סולובייצ'יק מדבר, רב סולובייצ'יק מדבר על הטעם ההיסטורי מול הסיבה החיובית. כן, כן.
זה רמז למסורתיים מן התורה, אומר הרמב״ם, שמסורתיות היא חסרת ערך.
השאלה אם כל הגמרא הזו והרמב״ם לא מכוונים גם ללמד אותנו מה זה נקרא נמסרו בסיני, כי זה לא מושג כל כך פשוט.
לא נכנס עכשיו בכלל לשאלות האלה. הצטווינו מהקדוש ברוך הוא, מה שלא תכניס לתוך המושג הזה, זה שאלה אחרת לגמרי. אבל הצטווינו על ידי הקדוש ברוך הוא, מכוח הציווי, לא מסורתיות. מסורתיות זה חסר ערך. מסורתיות, אני עושה את זה כי אבא שלי עשה את זה, אני עושה את זה כי זה המנהג, אני עושה את זה כמו אחד העם, כי זה שומר על הציוויון היהודי, כל זה חסר ערך דתי. אולי יש לזה ערך יהודי כזה או אחר, אבל לא ערך דתי. ערך דתי, אתה עושה את זה מתוך קבלה באלוה.
כי אין לזה מחויבות. אם אתה עושה את זה, כי זה תרבותי, זה פולקלור, יעקב...
לא, גם אם אתה מחויב לפולקלור.
יעקב לא אכל גיד הנשה, גם אנחנו לא אוכלים
האם
גיד
אתה
הנשה.
מחויב לפולקלור? אני אומר,
אם
אני
אתה מחויב...
מסור בכל נימי נפשי לפולקלור, אני לא אסתה ממנו כהוא זה לכל אורך חיי. זה
כי
חסר
הוא
ערך.
עושה לי טוב. כי הוא עושה לי טוב, כי אני רוצה משהו.
נכון, זה בדיוק, זה עבודה מאהבה או מיראה, או בעצם עבודת עצמי, ולא עבודה של קבלה באלוה. כן, זה בדיוק הנקודה. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש רמב״ם שלכאורה סותר את כל המהלך הזה, וכאן אני מגיע לאפלטוניזם הרך. הרמב״ם שאני מדבר עליו זה הרמב״ם בפרק השישי משמונה פרקים. בואו נראה אותו רגע. אמרו הפילוסופים, הפרק השישי, בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אף על פי שיעשה המעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות, והוא מתאווה למעשי הרעות ומשתוקק להם, והוא נפתל עם יצרו ומתנגד במעשהו למה שיעירוהו אליו כוחו ותאוותו ותכונת נפשו, והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. זה המושל בנפשו. זאת אומרת, המושל בנפשו זה מישהו שאין לו נטייה טבעית לעשות את הטוב, אבל הוא מתגבר ובכל זאת עושה אותו. הוא מתגבר על יצרו. אבל המעולה, זה שתי דמויות, יש המעולה והמושל בנפשו. מי זה המעולה? הרי הוא נמשך במעשהו, הרי הוא נמשך במעשהו אחר מה שיעירו אליו תאוותו ותכונתו. ויעשה הטובות והוא מתאווה ומשתוקק להן, הוא משתוקק להן. זאת אומרת, הוא באופן טבעי נמשך לעשות את הטוב. יש לו יצר טוב חזק. אוקיי? זה המעולה. המושל בנפשו זה מי שיש לו יצר הרע, אבל הוא מתגבר עליו. קצת מקביל לחלוקה של בעל התניא בין הבינוני לצדיק. הבינוני זה המושל בנפשו. זאת אומרת, יש לו יצר הרע, אבל הוא עושה תמיד את הדבר הטוב. ללא יצא מן הכלל, הוא צדיק גמור במעשיו. אבל יש לו יצר הרע, הוא מתגבר עליו כל הזמן. והצדיק הגמור אצל בעל התניא זה מישהו שהוא שחט את היצר הרע שלו, אין לו יצר הרע בכלל. השניהם עושים אותו דבר, אבל לאחד יש יצר הרע והוא מתגבר עליו, ולשני אין לו יצר הרע, הוא יפנים את הערכים התורניים לתוך נפשו, ועכשיו זה טבעי אצלו. אז הוא אומר, ובהסכמה מן הפילוסופים, שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. המעולה יותר טוב, מישהו שגם מזדהה נפשית עם ה... הוא נמשך טבעית לעשות את הטוב. אבל אמרו, אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים. ומדרגתו חוטה בהכרח, להיותו מתאווה לפועל הרע. ואף על פי שלא יפעלהו, אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש. כך אומרים הפילוסופים. הוא כבר אמר שלמה כיוצא בזה, נפש רשע יבטא רע. ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות, והצטער מי שאינו מעולה בעשייתן, זה המאמר, שמחה לצדיק עשות משפט, ומחיתה לפועלי אבן. הרי זה מה שיראה מדברי התורה, המתאים למה שזכרו הפילוסופים. אז זה בעצם התזה, עוד מעט תבוא האנטיתזה. כן? התזה בעצם אומרת, שהמעולה הוא יותר גבוה במדרגתו הרוחנית, מן המושל בנפשו. כובש את יצרו, מושל בנפשו, שלא תקראו לזה. וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בעניין, בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להם ולא יצטער בהנחתן. כן? חז"ל אומרים לנו תפיסה הפוכה. המושל בנפשו יותר טוב מהמעולה, נגד הפילוסופים. עד שאמרו שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר שלם, יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן יותר חזקים. כן? והביאו בזה מעשיות. ואמרו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אגב, המאמר הזה כשלעצמו לא אומר באמת את מה שהרמב״ם שם בו. הוא רק קובע קביעה עובדתית, שמי שיותר גדול, בדרך כלל יצר הרע יותר חזק, יש לו מאבק יותר קשה. זה לא אומר שהוא לא ישחט אותו בסוף. טוב, בכל מקרה זה מה שהרמב״ם אומר, לא די בזה. אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שיעור צערו במושלו בנפשו. ואמרו לפום צער האדרה. יתר על כן, שהם ציוו שיהיה האדם מושל בנפשו, והזהירו מלומר, אני בנפשי איני מתאווה לזאת העבירה, ואפילו לא הסרתה התורה. והוא אומרם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא לערווה, אלא אפשי. ומה יעשה? ומי שבשמיים גזר עליי. ופה יש אמירה ברורה, שהמושל בנפשו זה המודל האידיאלי, לא המעולה. כן, אפשי ואפשי. אבל מה אני אעשה? אבי שבשמיים גזר עליי, קבלה באלוה. נכון? אז זה המושג הקבלה באלוה, זה בעיני חכמים הדבר הגבוה יותר. הפילוסופים טוענים שלא. פילוסופים טוענים שלעבוד בגלל שזה נכון, או באופן טבעי, כי אני מרגיש ככה, לפי המצפון, זה הדבר המעולה. שימו לב, זה ממש לכאורה, ממש הדילמה שהבאתי קודם. הפלטוניות נוקשה מול פופר, כן? מול לזרוק את האוטופיות וללכת עם התחושה הטבעית. הרמב״ם אומר, ולפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני המאמרים סותרים. זה את זה. כן? יש לו קושייה. פילוסופים אומרים כך, וחזל אומרים כך. צריך עיון? למה צריך
עיון? הפילוסופים אומרים
ככה, וחזל מסבירים לנו שהם טועים. מה הבעיה?
זה טסלה?
מה? אז הפילוסופים אומרים ככה, וחזל אומרים לנו שהם טועים. מה הבעיה? לא, מבחינת הרמב״ם, אם הפילוסופים אומרים כך, זה כנראה גם נכון. מה עוד שהוא הביא גם פסוקים משלמה המלך וכולי. אבל מבחינתו זאת קושייה. זה לא שהחזל הסבירו לנו שהפילוסופים לא צודקים. אבל הוא אומר, אל דאגה, זאת לא קושייה. שני המאמרים לא סותרים. אלא שניהם אמת, ואין ביניהם מחלוקת כלל. ואז הוא אומר ככה, וזה, שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, הן אשר אמרו שלא, שמי שלא יתאבה להן יותר טוב ממי שיתאבה להן, וימשול בנפשו מהן. והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם, שהם רעות. כשפיכות דמים, גניבה, גזל, הונאה, והזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב, וזלזול הורים, וכיוצא באלה. והן המצוות אשר יאמרו עליהם חכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, ראויים היו לכותבן. כן, היינו יודעים בלי שזה נכתב. ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים, המצוות השכליות. ואין ספק כי הנפש אשר תתאבה לדבר מהם ותשתוקק אליו, היא נפש חסרה. וכי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר מאלה הרעות. מי שרוצה לגנוב, או מי שרוצה לרצוח, או מי שרוצה לזלזל בהורים שלו, יש לו פגם בנפש. זה, גם אם הוא לא עושה את זה בפועל. הוא לא אדם שלם. ולא תצטרב עם הנמם. אבל הדברים אשר אמרו חכמים, שהמשה בנפשו מהם יותר טוב, ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמעיות. וזה נכון, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל. ולפיכך אמרו שצריך אדם להניח נפשו על אהבתם ולא ישים מונעו מהם אלא התורה. מה הוא אומר? יש לו יישוב. דברי הפילוסופים שהמעולה הוא היותר גבוה בדרגתו, הם מדברים על המצוות המוסריות, השכליות. ודברי חז"ל שאומרים שדווקא עדיף הכובש את יצרו, מדברים על המצוות השמעיות. ואז הוא מוכיח את זה מדברי חז"ל. והתבונן בחוכמתם, עליהם השלום, במה שהמשילו, שהוא לא אמר, לא יאמר אדם אי אפשי להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב. ואומנם הביא דברים כולם שמעיים, בשר בחלב, לבישת שעטנז, ועריות. ואלה המצוות וכיוצא בהן הן אשר יקראין השם, חוקותיי. אמרו חוקים שחקקתי לך, ואין לך רשות להרהר בהם. ואומות העולם משיבים עליהם, והשטן מקטרג עליהם, כגון פרה אדומה וסעיר המשתלח וכו'. ואותן אשר קראו האחרונים שכליות, יקראו מצוות. כמו שבירו חכמים. קיצור, זה בסופו של דבר המסקנה, הוא כבר התבאר מכל מה שאמרנו. אילו העבירות, יהיה מי שיהיה שלא ישתוקק אליהם, יותר טוב משישתוקק אליהם וימשו בנפשו מהן, ואילו מהן יהיה הדבר בהן להפך. וזה חידוש נפלא. והשלמה מופלאה בין שני המאמרים, ולשון שני המאמרים מורה על אמיתת מה שבארנו. כן, למה? בקלת חז"ל די ברור שהם דיברו על שעטנז ועל מצוות שמעיות. איך אני יודע שהפילוסופים דיברו על מצוות שכליות? כי אין אצלם מצוות אחרות. הפילוסופים מדברים על מה שהפילוסופיה אומרת, לא ההלכה. הפילוסופיה מדברת על חובות מוסריות, לא על חובות אחרות. אז ברור שהפילוסופים מדברים על חובות מוסריות ושם הם צודקים, והחכמים מדברים על המצוות השמעיות ושם הם צודקים. בסדר, זה הטענה. הבעיה הגדולה, וכאן אני מגיע לפאנצ'ליין, לכאורה מה שהוא אומר כאן סותר את מה שראינו ממנו עד עכשיו, בכל המקורות שהבאנו, הבאנו הרבה מקורות, ברמב״ם עצמו. למה? כי הוא כל הזמן הסביר לנו שצריך לעשות את המצוות, לא בגלל הכרעי הדעת, לא בגלל הנטייה הטבעית, אלא כי השם ציווה. עכשיו פה הוא אומר לנו, מה פתאום? זה מי שעושה את זה כי השם ציווה, וכופה את יצרו, אין לו נטייה טבעית לעשות את זה, הוא יותר גרוע, במצוות המוסריות לפחות, מאשר מי שעושה את זה בגלל שהשם ציווה. עכשיו, אפשר היה להגיד,
הרב, הרב.
שנייה, שנייה, אני רוצה רק לסיים את המהלך, כי אנחנו כבר בסוף הזמן, אפשר היה להגיד שהרמב״ם באמת לא מדבר על המצוות, הרמב״ם שראינו עד עכשיו, הרמב״ם שאומר שעדיף, מי שנכנע לציווי, מי שמקבל באלוה, זה מדבר רק על המצוות השמליות ולא השכליות, אבל זה לא יכול להיות נכון, כי הרמב״ם בהלכות מלכים מדבר על בני נוח, גר תושב, גר תושב זה שבע מצוות, ושם הרמב״ם כותב, ואין דברים שהדעת נוטה להם. שבע מצוות, כן, זה גם ברור. שבע המצוות זה בעצם כולל את ההיבטים המוסריים של ההלכה. ועל זה אומר הרמב״ם, שמי שעושה את זה מאחרי הדעת, הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. גם את זה צריך לעשות בגלל הציווי. איך זה מתיישב עם מה שהוא אומר כאן, שעל המצוות האלה, דווקא עדיף מי שמזדהה, לא מי שעושה את זה רק בגלל הציווי, אבל מתגבר על יצרו. והתשובה לעניין הזה, אני רוצה פשוט לסיים את זה, אז לכן אני עושה את זה קצת מהר. התשובה לעניין הזה היא שלא קרב זה אל זה. אין שום סתירה ברמב״ם. הרמב״ם שואל שתי שאלות שונות לחלוטין. השאלה מה המוטיבציה, למה אני עושה את זה? כי השם ציווה. גם את המצוות המוסריות. אני עושה כי השם ציווה. עכשיו יש שאלה אחרת. בסדר, אני עושה את זה כי השם ציווה. האם יש עניין, אבל גם להפנים את זה בתוכי, ולנסות למחוק את היצר הרע? או להשאיר את היצר הרע ולהתמודד איתו כל פעם מחדש. זאת שאלה אחרת לגמרי. היא לא מדברת על המוטיבציה, למה אתה עושה את זה. למה אתה עושה את זה? כי השם ציווה. בשני סוגי המצוות. גם המצוות השמליות וגם המצוות השכליות. זה מפורש ברמב"ם. מה שהוא כותב כאן, זה בסדר. אחרי שאני עושה את זה כי השם ציווה, עדיין יש לי יצרים. האם יש עניין לעבוד על זה, להטמיע את זה גם בנפש, שלא יהיו לי יצרים לעשות דברים רעים? או להפך. יפשיב ויפשיב, מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי, להשאיר את היצרים, ואז אני מקבל שכר יותר גדול, לפונקציה רעה אגרה. זאת אומרת, במצוות המוסריות, יש עניין להטמיע את זה בנפש. אדם שיש לו נטייה טבעית לגנוב או לרצוח, הוא אדם פגום. גם אם הוא לא עושה את זה בפועל, הנפש שלו פגומה. בבשר חזיר, בשעטנז, שם לא, שם תשאיר את זה, אין שום בעיה, להפך, אפילו תקבל שכר יותר גדול. זה מה שהרמב״ם אומר, זה לא קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו. המוטיבציה לעשות את זה היא בגלל הציווי, כי השם ציווה, הקבלה באלוה. אבל ביחד עם זה, במצוות המוסריות, יש גם עניין להטמיע את זה בנפש. ועכשיו מה שקורה, וכאן אני עונה לשאלה של שמואל מקודם, מה שקורה בעצם זה הדבר הבא, אולי לפני מה שקורה, תראו עוד מקור שאומר את זה. כן, הקדמת העגלי טל, זה תמיד עולה אצלי בהקשר הזה. ועגלי טל בהקדמה כותב, ומדי דברי זכור אזכור. מה ששמעתי קצת בני אדם טועים בדרך השכל, בעניין לימוד תורתנו הקדושה, ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה. כמו אם היה לומד בפשיטות שאין לו מהלימוד שום תענוג, והוא רק לשם מצווה. אבל הלומד ומתענג בלימודו, הרי מתערב בלימודו גם הנעת עצמו. ובאמת זה טעות מפורסם. זה לא נכון, זה טעות. ועד רבה, כי זה עיקר מצוות לימוד תורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעים בדמו, מאחר שנהנה מדברי תורה, והוא נעשה דבוק, הוא נעשה דבוק בתורה. כן? אם אמרת שעל ידי השמחה שיש לו מהלימוד נקרא שלא לשמה, או על כל פנים לשמה ושלא לשמה, הרי שמחה זו עוד מגרע כוח המצווה, הוא מכה אורה, ואיך יגדל מזה יצר הטוב? כיוון שיצר הטוב מתגדל מזה, בוודאי שהוא עיקר המצווה. אז זה דברים ידועים שאומר אבן נזר, שליהנות מהלימוד זה מעליותה, זה לא גריאותה. לא צריך לשאוף ללמוד בלי הנאה. אבל ההמשך פחות ידוע. בהמשך הוא מוסיף עוד קטע, ומודינה, כן, אני מודה, דהלומד לא לשם מצוות הלימוד, רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא לימוד שלא לשמה. כי עד האוכל מצא שלא לשם מצווה, רק לשם תענוג אכילה. ובהה אמרו לעולם יעסוק אדם מצוות שלא לשמה, שמצוות לא לשמה. אבל לומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. מה הוא אומר פה? הוא אומר שבאמת להתענג מהלימוד זה מעליות הגדולה. הלימוד יותר טוב, נבלע בדמך וכו'. אבל אם אתה לומד בשביל התענוג, או מחמת התענוג, זה באמת לימוד לא לשמה. זה שני דברים שונים. שזה בדיוק אותו חילוק שאמרתי למעלה ברמב"ם, במצוות המוסריות. במצוות המוסריות יש עניין להפנים את זה לתוכי כך שזה יבוא לי טבעי, לא לגנוב, לא לכבד הורים, לא לרצוח וכדומה. אבל עדיין המוטיבציה למה אני עושה את זה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. איפה האינדיקציה? הרי כל אחד מאיתנו יודע שלפחות במצוות המוסריות, כל בן אדם שבנוי נורמלי, יש לו נטייה טבעית לעשות את זה, או להימנע מלעבור את זה. אז מה, זה לא בסדר? איפה זה נמדד? זה נמדד במקום, וכאן התשובה שלי לשמואל מקודם. זה נמדד במצב שבו, מה קורה אם אני מתעורר בוקר אחד ואין לי את התחושה הזאת? אם עדיין אני אעשה את זה, אז כנראה שאני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אז גם ביום שבו יש לי את התחושה הזאת, טענה מהלימוד או את הרצון לעשות טוב, יצר הטוב מה שנקרא, אז, ואני עושה את זה בגלל זה, זה לא מגרע. למה? כיוון שבסופו של דבר, גם אם זה לא יהיה אני אעשה, בגלל הציווי. ברגע שהציווי הוא סיבה מספיקה, גם אם היא לא הכרחית. אם היא מספיקה, אז אני עובד לשמה. זה שאני גם אדם טוב, זה לא מגרע. אלא אם כן, אני רק אדם טוב. ואם לא יהיה לי היצר הטוב באותו יום, אני לא אעשה את זה. אז זה לא מצווה. או לא מצווה לשמה לפחות. אבל אם אני אעשה את זה גם בלי היצר הטוב, רק בדרך כלל יש לי יצר טוב שגורם לי לעשות את זה. אין בעיה, זה לא מגרע, להפך. זה אפילו מעליותה. אז יש פה מצב, וזה, פה אני אסיים, זה בעצם מקביל לאפלטוניזם הרך שדיברתי במישור הקולקטיבי, עכשיו אני מדבר במישור הפרטי. המישור הפרטי, אני גם רוצה לומר, קודם כל יש את המחויבות לציווי, והחשבון האינטלקטואלי, ההחלטה השכלית, שהיא בעצם המוטיבציה למה אני אמור לעשות מצוות, למה אני אומר, אמור להתנהג באופן מוצרי. אבל יש עניין להטמיע את זה בנפש, ולגרום לה, לפחות במצוות המוסריות לפי הרמב״ם, ולגרום לזה שבנטייה הטבעית שלי, אני ארצה לעשות את זה. איי, מה קורה אם בנטייה הטבעית היא בעצם גורמת לי לעשות את זה? זה פוגם במצווה שבדבר. לא, זה לא פוגם. כי אם אני הייתי עושה את זה גם בלי הנטייה הטבעית, אז לא משנה שאני עושה את זה בגלל הנטייה הטבעית, יש לי גם את המימד של עבודת השם של העניין, וכמו שאמרתי קודם, יש שני הדברים. זה גם יוביל אותי למסקנות יותר נכונות. כי התחושה הטבעית שלי בעצם יודעת לקלוע יותר טוב למה שנכון לעשות מאשר החשבון האינטלקטואלי. החשבון האינטלקטואלי, הלוגיקה יכולה לפספס, החיים מסובכים. זה מערכת אחד ומערכת שתיים של כהנמן. כן? מערכת אחד עובדת יותר טוב בבעיות מן החיים. במערכת שתיים, המערכת הלוגית, זה מערכת שאתה עושה איזשהו חשבון, אבל איך תדע, יכול להיות שהנחות שלך לא נכונות, אם אין לך איזושהי תחושה טבעית מה נכון ומה לא נכון, אתה יכול לפספס. אז לכן אני אומר שגם בהקשר האישי, הדתי והמוסרי, יש את המודל הזה שבאמצע, בין פופר לבין הפלטוניסטים הנוקשים, שזה מה שאני קורא הפלטוניזם רך. ללכת עם השכל, להטמיע את זה בתוכי, ואז ללכת עם האינטואיציה שתיתן לי הכוונה יותר גמישה, יותר נכונה, יותר מתאימה, שלא נצמדת לכללים, ללוגיקה של העניין. וזה אני חושב ההתנהלות הנכונה, וזה מה שנקרא פלטוניזם רך. גם במובן שאני מרגיש שכך נכון, מרגיש או אינטואיציה.
אבל יש ניואנס כאן, יש ניואנס כאן שאתה הסברת את זה, ראשון יש לי את ההודעה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, אולי קראתי את התורה, אני מאמין, כן, ואחרי זה אני ממש את זה, זה נעצר חלק מהטבע שלי, אבל יכול להיות שזה בדיוק להפך, ראשון אני מרגיש, או אני יודע שזה אסור, זה מוסרי, ומזה אני יודע שחייב להיות שזה מה שהקדוש ברוך הוא סיבה.
מוכן לקבל גם את הכיוון השני. זאת אומרת, אם בסופו של דבר, מה שצריך להיות אבל, שיהיה לך שני הדברים. זאת אומרת, שיהיה לך גם את המחויבות הבלתי מותנה, הקבלה באלוה, וגם את, לפחות במצוות המוסריות, גם את הנטיות הטבעיות להיטיב. והאינדיקציה לזה שיש לך את שני הדברים, זה מה קורה כשיום בעיר אחד אין לך את הנטיות הטבעיות. האם אתה עדיין מתנהג נכון או לא. זה אומר שבעצם קיבלת באלוה, אם אתה מתנהג נכון. מה סדר הפעולות, איך זה נוצר, אם קודם היה זה ואחרי זה זה או להפך, אני לא חושב שיש פה איזשהו מודל מחייב אחד. כל אחד ודרכו.
תודה.
הרב, לכאורה יש קשל בדברי הרמב״ם, שאם אדם מפנים באופן אמיתי ועמוק ובאופן מלא את המחויבות לתקצת לדבר השם, אז אין לו כבר, הוא כבר לא נמשך לכלום. הוא כבר לא, זה באמת לא, זה כבר כמו ש... רבי יוחנן אמר על אותם אבזות שזה לא עושה לו שום רושם, וכיוון שכשאתה, אם לא מקבלים את חולשת הרצון וכל האשליה הזו, אז כשאתה מחויב לאיזה ערך עד הסוף, אז אין לך שום דבר אחר. אז לכאורה, אז מה יצא? אז בסוף, גם אם אתה מאמץ עד הסוף את המחויבות לעבודת השם, בתור ציות, אתה כבר לא נמשך לשום דבר, לא חושב, אז מה, אני חושב שהתשובה לרמב״ם הוא אחרת. התשובה היא, כדי ליצור את התודעה הזו, כדי ליצור את המחויבות, את היחס הזה, זה העבודה. אחרי שהשגת כבר את הערך, והערך כבר הושג, באמת, ועד הסוף, אז באמת אין פה שום, אין פה שום, אין פה שום צער, אגב, כי אין פה שום צער.
אתה מחזיר אותי לוויכוח שהזכרת, אתה מחזיר אותנו לוויכוח שכבר ניהלנו גם כן בעבר. אני לא מסכים. אני כן חושב שיש חולשת הרצון, וגם אם אתה מחויב באופן מלא, עדיין לא בטוח שאתה שחטת את היצר שלך. אז זה ויכוח ישן שלנו, ואני עדיין בעמדתי. עוד הערה, עוד שאלה? אוקיי, אז שיהיה שבת שלום. בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה.